על קריית אונו.
אתה רוצה דרך
קריית אונו? רגע, אבל אני אספר משהו. רגע.
אספר את זה בתוכנית.
כבר העלית, זהו, התחלת את התוכנית? אתה יכול לספר את הסיפור.
תוכנית מסכנה.
ברוכים הבאים ל- The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובספוטיפיי, יוטיוב ובאתר הופס. חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר, עקבו, הגיבו, הביעו את עמדותיכם. סתיו נמש, שלום.
שלום.
סגב מטוס, מפיק על.
ערב טוב.
ואיתנו תומר וצמן, המדריך.
מדריך?
מדריך הפסיכומטרי, כידוע, איש פסיכומטרי ופרזנטור ממולח.
מנהל פדגוגי של חברת איי-קיו, מה אתה עושה לי על מחה? זה כמו שאתה תגיד לביבי בעלה של שרה, מה?
אתה מתעצבן עם זה כאילו זה פעם ראשונה, זה כבר ראנינג גייג לנו שלושה פרקים שונים.
גם העצבנות שלי, זה לא...
תומר, אתה רוצה לנצל את הפלטפורמה כדי לקדם משהו?
כן.
כולך בכל מקום מקדם דברים.
כן, אם אני כבר פה, בואו נקדם. אני חושב שלעשות כביסה ב... סילית, באמת אין שם שמושג, אני לא עשיתי כביסה כבר שנים, לא משנה.
תספר סיפור, ארביטמן מעניין.
אז תקשיב, אז היום, זה בדיוק מה שבאתי לספר. הייתי בקנון קריית אונו, קומה מינוס 3, חניתי, הגעתי ראשון, כן, ממש הייתי הראשון שחנה, ואז אני בא לצאת ב3:30 בצהריים, אני בא לצאת, ממתין לי פתק על הרכב, מהנהלת הקניון, צילמנו את הרכב שלך, והצילומים הוגשו למשטרה.
מה?
כן, זה הסיפור. אז התקשרתי להנהלת הקניון, אמרתי להם, תגידו, מה אתם רוצים? אני באמת גם צילמתי את הרכב, אמרתי, לא, מה אתם רוצים מהחיים שלי? הקיצר, הם אמרו לי, תחכה שם 20 דקות, פחדתי שהמשטרה מגיעה, הגיע איזה בחור מהנהלת הקניון, הוא אמר, לא, הפתק הזה כנראה מישהו אחר חנה לידך לא חוקי, שמנו לו, הוא שם את זה עליך, אתה יכול לנסוע, סתם חיכיתי 20 דקות. אז אחרי זה אתם אומרים לי, תכנה באדום לבן בבת ים, לא, תעזבו אותי היום עם
הסיפור הזה. איך שלומי ארביטמן קשור לזה?
שלומי ארביטמן הוא נסיך...
אני רוצה סיפור ארביטמן.
הסיפור ארביטמן, טוב. ארביטמן בשנת 2011 פרסם את הקטע הוויראלי המעולה שלו, שבו הוא לא יודע לדבר באנגלית, פס פס יצא קם. לקחנו אותו ל-IQ שיפרסם, יש לו רוח ספורטיבית, הוא צחק על עצמו הרבה, ויצא עם משפטי מפתח גאוניים שאני לא יודע, אולי יעלו בקמפיינים עתידיים. הוא אמר לו...
זרוק לנו משהו.
נניח, כן, תלמיד אמר לו, I was close, כאילו כל הקטע של הפרסומת, זה שכאילו הוא המורה שלו לאנגלית, בפסיכומטרי. ואתם אומרים, לא, אתה רוצה את ארביטמן? לא, בוא קח מורה לפסיכומטרי אמיתי. אז הוא אמר לו, הסביר לו שאלה, ואמר לו, מה התשובה? אמר לו, 3. אמר לו התלמיד, I was close. אמר לו ארביטמן, no close ולא shoes. גאון, חבל על הזמן. והמפתע שלו לא השתפר, 9 שנים לא השתפר, כן, זה היה באנגלית.
בסדר, יצקם, מתישהו.
פס, יצקם.
אני רוצה לראות לסקר, האם תומר וצמן צריך לפתוח פודקאסט NBA Analytics, שנקרא חשיבה כמותית. מה אתה אומר? רק בשביל השם.
זה נשמע לי מעולה. אני לא יודע מה אני אסביר בה. אבל אני זורם איתך.
תמציא לך.
מספרים של
יוטה. קודם כל, שם טוב, אחרי זה תוכן.
נכון, נכון. ככה זה שיווק. זה לא, קודם כל, תמכור את המוצר, אחרי זה תחליט מה יש בו.
טוב, תומר, יש לנו פרק להגיע אליו. אני מבקש. סגב, סקרים? סקר? נכון. זה סקרים עבדול ג'בר, אבל זה רוברט סקר, שזה אחד.
זה רוברט סקר השבוע, חברים, יש לנו סקר אחד, אבל חשוב. וואי, וואי, כמה הוא היה חשוב. האם הפתיח שמצחיק מהשבוע חייב להתחלף?
כן.
51%, תראה כמה צמוד, אבל 51%, אם זה לא שבור, למה לתקן? דביר!
לא! אכזבה קשה.
לא!
דביר, ניצחון, תן לי את הסאונד. תן לי את הסאונד. איזה ניצחון מתוק.
איזה כישלון שלי.
זה איזה הצלחה של המפיק. בוחר סאונד איכותי.
למה הבנש
בחרתם מזה? הקהל? איתי. כל הכבוד לכם.
שנתיים בן אדם עושה פודקאסט, זה משהו מצליח לצאת איתו, אחרי שנתיים, זה הסאונד המגעיל הזה. טוב, בוא נעבור על אני, זה מעצבן אותי. סתיו, רשמים מהשבוע שלך.
דביר, אחרי 18 שנה, the XFL is back.
מה XFL עכשיו?
אם מישהו שואל את עצמו מה זה XFL,
אני עכשיו.
תחשבו שהאחים פרטיטה, מחליטים להקים ליגה מתחרה ל-NBA, שהם שמים את אבא של גורדון היוורד כקומישינר, הכוכב הגדול שלה הוא שלווין מק, ובשביל להסתיר את העובדה שאין בליגה שחקנים מוכרים, אז יש כמה חוקים מגניבים, כמו זריקה מארבע. פילי משחרר את ברק, בשביל לפנות מקום לברקס. אבל בסופו של דבר, הם לא צריכים לא את זה ולא את זה, כי יש להם קורקמז.
בום, זה טורקיש משהו.
וואו.
זה טורקיש משהו. איזה אנדורסמנט.
אני הצלחתי לחשוב על משהו מספיק מהר.
טורקיש סמפינג.
כן, אתם יודעים שצ'די אוזמן זה טורקיש לברון, זה שלי. אבל קורקמז.
כן, גם צ'די אוזמן זה...
טורקיש דורן.
טורקיש לברון.
אם יש משהו שהדדליין לימד אותנו, שסנטרים זה דבר חסר ערך בטרייד. האם דטרויט הפכו לקבוצה הכי רעה בליגה? סימן שהמזרח השפע 1. הניקס במרחק 5.5 משחקים מהפלייאוף. סימן שהמזרח השפע 2. נורלינז היו נכנסים שם לפלייאוף. יום שישי, הילדים הגדולים בגן ובבית ספר, אמרתי לאבי, בואי נלך לארוחת בוקר ביחד. 10 דקות נסיעה. הוא לא מפסיק לבכות. שאלתי אותה, האם בית משפט ירשיע אותי על זה שזרקתי את התינוק מהחלון, או לגמרי יבין את הנסיבות שהובילו אותי לזה. מילווקי שיחקו ממש רע מול אורלנדו. זה נגמר רק ב-16 הפרש. לייקרס מתקשים מול גולדן סטייט. קליפס מקבלים בראש ממינסוטה. מוזר. סמארט עם ההלך של בוס, על SJ בסיום המשחק של OKC ובוסטון. מי שראה ניקס אטלנטה, ממש נהנה מהמשחק. אבל לא חושב שמישהו ראה את זה. בסוף העונה, נקבל תשובה לאחת השאלות המעניינות ביותר. מה יותר חשוב? כסף או לא להיות בקליבלנד? אנדרי דרמונד, אני באמת מרחם עליך. השבוע פרסמו ב-WNBA שהעונה תתחיל ב-15 למאי. המקום הכי בטוח לשבת במטוס בשבילו לחלוט הוא ליד החלון. אלו העיר שם ישבו.
זה שליש מהמקומות במטוס.
כן.
אני אוהב את האחוזים האלה. טוב.
לחלוט במה? לא אמרת לחלוט במה.
במשהו. מלאריה.
קורונה. שב ליד החלון. אוקיי.
טיפ
מ-The Sweep.
טיפ. טוב, מה יש לנו היום בפרק את כל הפינות המוכרות? פלוס אנחנו מחזירים את תיבת ההודעות שלא הייתה הרבה זמן. הפתעה קטנה ממני, נדבר על הטרד דדליין והסוף שלו. טרד.
טרד דדליין.
האם מגיע לי? מגיע לי. ושתי קבוצות מעניינות באותה המידה.
או, נו, באמת.
יוטה ג'אז ושרלוט הורנץ.
או, נו, באמת.
ממה נתחיל? מישהו עדפה? רוצים לסיים את זה? אמרנו.
בי מהיר על ה...
מה התהליך שהוביל אותנו לדבר על שרלוט? אמרנו, נעשה קבוצה מעניינת, ולפעמים קבוצות שאנחנו לא מדברים עליהן, כי הן לא מעניינות, אז בואו נשים גם קבוצה אחת לא מעניינת. סתיו קיבל רשימה ובחר בשרלוט. אז 14 המשחקים האחרונים, שרלוט הם 1-13.
אהו.
האם לדעתכם, האם יש לכם איזושהי סיבה, מה גרם לתחילת עונה טובה, ואז לנפילה שלאחר מכן?
הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה תחילת העונה, קבוצות לא מספיק מוכנות, אין כמעט פרי-סיזן, ובטח קבוצה כמו שרלוט שהורכבה על הדרך, אז אף אחד לא ראה אותם משחקים ולא ראה את השחקנים, והם הפתיעו.
הם גם הפתיעו, אבל אני חייב להגיד שנסתכלתי קצת על המשחקים, וזה גם הרבה לוז. ב-14 משחקים האחרונים שלהם היה להם הפסד לוושינגטון, וניצחון על הניקס, וזה בערך הקבוצות הגרועות היחידות שהם שיחקו, אולי למעט אורלנדו, אבל זה גם עניין של לוז. יש גם כל מיני, אני לא מצליח להסביר את זה, אבל יש גם כל מיני שחקנים כאלה, בעיקר רוקיז, שפתאום נותנים תחילת עונה מטורפת, שהיא לא פרופורציונלית לאיך שהם יהיו אחרי זה כשחקן, המייקל קארטר וויליאמס סינדרום, וזה קרה לקנדריק נאן, זה קרה לפי-ג'י וושינגטון, פתיחת עונה שחשבנו שאנחנו רואים ממנו טופ 5 לרוקי העונה בטוח, ואז הוא קצת נעלם. למה זה קורה?
האמת היא שהוא ספציפית פצוע.
גם לפני הפציעה.
הוא פצוע? היה.
הוא היה פצוע, וחזר.
לא יודע. יש את הרוקי וול, כאילו זה משהו, it's a thing, נראה לי.
זה לא thing.
ו...
That's not a thing.
סקפטיקול ברקלי. ועוד פעם, כמו שאמרת, לוז יותר קשה עכשיו משהו בהתחלה, למדו אותך יותר, מכירים את הטריקים שלך, הוא עדיין זורק באחוזים מאוד גבוהים, ושקבוצה נכנסת למקום הזה של הרבה הרבה הפסדים, זה פוגע.
זה בור. הם התחילו לעשות, בוא נדבר על זה כבר עכשיו, הם נכנסו חזק לשוק הבייאוט, ומייקל גילקריסט כבר לא שם, ומרווין ווילנפס בדרך החוצה, ניקולה בתום כבר לא משחק, זאת אומרת, יש שם תחושה שהם עושים עכשיו לגמרי חילופים של כל מה שראינו לפני כמה שנים של השחקנים עם המשכורות המנופחות בשרלוט, ועכשיו הולכים לכיוון של לגמרי לתת לכל הילדים ולראות מי מהם טוב.
אחרי שנים של התבזבזות על קבוצות של הטופ שלהם זה מקום 8 במזרח, ולנסות לשמר סגל שהצליח ביחד במחירי מופקעים, מחירי שרלוט, ולא אותם למקום שהם נמצאים בו, אבל לראשונה מזה הרבה הרבה זמן, יהיה להם סגל נקי מחוזים גרועים, אלה הם, אתה יודע, זה מתרוזיר בצד, אבל זה חוזה שהם רצו, וכמה שחקנים צעירים שהם מעניינים יותר או פחות, אבל תיאורטית ההזדמנות להתחיל לבנות כמו שצריך.
תיאורטית.
כן, אתה יודע.
אתם חושבים שהם צריכים להביא מישהו, להביא, לנסות בכל הכוחות, להביא שם, הם מנקים חוזים עכשיו.
כן, אבל שאלה זה...
יהיה להם קצת קאפ ספייס.
זה הכי...
נכון שלעכשיו זה, כאילו לשנה הבאה נגיד, זה עדיין לא...
הם לא שחקנים בפרי אג'נט, זה מה שאתה שואל, באמת. הם צריכים למצוא את מה שתמיד אנחנו אומרים על קבוצות סמול מרקט, זה למצוא את החוזים הטובים הקטנים, את החתמות מעניינות, לתת מהדראפט, לנסות להשיג קצת משהו משם.
אין שחקן שמגיע לשם, אתה יודע, שושלת של
קמבה... לא, יש להם.
זה לא משהו שאתה...
קמבה דבר
ראשון. שושלת של קמבה?
לא, כמה זמן שושלת של
קמבה? לא.
כל התקופה של...
רגע. תעלה את זה לסקר בבקשה. האם אנחנו סיימנו עכשיו את תקופת השושלת של קמבה?
בשרלוט, כל התקופה שהוא שיחק שם שנים. ו...
מה זה תורם עכשיו לשחקן
של... בסוף שחקן שלא... זה מועדון שכן היה בו סופרסטאר, זה לא מועדון שאתה אומר...
בכל מועדון היה סופרסטאר.
אוקיי, אבל השאלה אם הם יכולים להביא מישהו.
קמבה שנייה.
שירצה להוביל סולו.
בואו נתחיל מהנקודה שקמבה זה השחקן שהם בחרו בדראפט. אז הם גידלו את הכוכב בעצמם.
בסדר.
אם אני מנסה לחשוב מתי פעם האחרונה הגיע כוכב בפרי אייג'נסי.
שרלוט ספציפי.
נראה לי אל ג'פרסון. וגם אם כאילו כן הוא האחרון ולא הגיע בטרייד, נגיד והוא כן חתם כפרי אייג'נט, זה הסטארים שאנחנו במרכאות מדברים עליהם. לא יגיע טופ טיר, וגם לא כנראה טיר 2 ו-3 מרצונו לשרלוט.
כן, וגם יש לציין שהדרך להביא... שוב, זה לא רק סמול מרקט, זה גם מרקט שהוא נחשב די משעמם, זה לא מקום שכיף לחיות בו בשביל השחקנים, זה דבר שהם מאוד מסתכלים עליו. וקבוצה כזאת, כדי כן למשוך את השחקנים, אם לא הטיר 4, אז טיר 3 וטיר 2 באמת, צריכים להראות שיש שם משהו.
הם צריכים מחלקת סקאוטינג ממש טובה. זאת אומרת, הם צריכים לזהות משנתיים קדימה שהשחקן יוכל להתפתח, להיות הדבר הרצוי, ולתפוס אותם בחוזה עוד לפני ששאר הליגה מזהה. יש שחקנים כאלה, האמת היא שכשנדבר על יוטה, קצת נדבר על שיטת עבודה שכזו, לזהות את השחקנים, לאמר עליהם, לפני ששאר הליגה מוכנה לאמר. הם עשו ניסיון פה עם רוזייר שכזה, אבל נראה לי שהחתימו אותו למעט מדי זמן במידה והוא יתפוס. שזאת הבעיה.
שלוש שנים.
נכון, שלוש שנים. זאת אומרת, אם לצורך העניין הוא הופך להיות מה שהם חושבים שהוא יהפוך להיות, שלוש שנים זה לא מספיק, כי אז הוא ילך לשוק גדול. הם היו צריכים או להמר או לין, או אולי אני לא להביא אותו.
אני דווקא חושב הפוך. אני חושב שבמקום להסתכל על יוטה, בוא נסתכל על ממפיס, שאולי נדבר עליהם בנקודה אחרת, אבל קבוצת שוק קטן שעשתה בדיוק לאחרונה את כל המהלכים הנכונים, החל מבחירות טובות בדראפט, וחלה במהלך שראינו השבוע מגיע לכדי פריון עם ה-17 מיליון דולר חוזה של אנדרי גודלה שהם לקחו לעצמם כי היה להם קאפ ספייס, ואחרי זה, וגם קיבלו עליו את הבחירת סיבוב ראשון מגולדן סטייט, וגם העבירו את זה אחרי זה למיאמי, וקיבלו בחזרה ג'סטיס ווינסלו. אלה בדיוק המהלכים של קבוצות כמו שלא צריכות לעשות, וכדי לעשות את זה צריכים קאפ ספייס, צריך יכולת תמרון. וללכת עכשיו אולין על שחקן כמו טרי רוזייר, אני ספציפית מאזיני הפודקאסט יודעים שאני לא אף עליו, זה מהלך שלא נראה לי כמו משהו.
אז מה אתם אומרים, שהם צריכים מעכשיו להמר על דראפט 3-4 עונות ולקוות שיפגעו בשתיים?
דבר ראשון, את השנה הבאה הם חייבים לשמור קאפ ספייס בשביל להצליח לעשות עוד, להביא עוד נכסים שיכולים להפוך להם בשנת פרי אייג'נסי מאוד עמוסה, להיות קבוצה שתקלוט המון סיין אין טריידים ולהרוויח מזה. וגם יהיה יותר מרווח של שחקנים שלא יקבלו כסף, ואולי כן יוכלו ללכת לשם, ואז בשנה הזאת ושנה הבאה, הם צריכים לשמור על קאפ ספייס, ולצבור שחקנים שאולי משהו מהם יפגע, ויהפוך להיות משהו משמעותי, כמו מה שהם עשו עם דבונטה גרם, איך שלא מסתכלים על זה, הוא שחקן שיכול לתרום, יכול לתרום, הוא שחקן בסדר, ולראות מה אפשר להוציא ממיילס ברידג'ס, פי-ג'י וושינגטון, אפילו מליק מונק שלאחרונה משחק הרבה יותר, הרבה יותר והרבה יותר טוב, ולראות מה שמביאו
אני.
אני עשיתי את הקייס שמונק יכול היה להיות מיטשל, שזה לא כאילו...
זה מוגזם.
לא, זה לא.
אוקיי, מבין השחקנים האלה, מי אתם אוהבים? ברידג'ס, וושינגטון,
מור. ברידג'ס ווושינגטון.
אוקיי. אני חושב שבוא נגיד, יש להם תקרה מאוד ברורה, זאת אומרת, הם לא יגיעו מאוד גבוה, אבל הם יכולים להיות שחקנים שבכל קבוצה אחרת הם יהיו שחקני חמישייה לגיטימיים, ויכול להיות, בואו גם נדבר על התיאוריה המעניינת שיוסטון צודקים, ולך תדע, אולי פי-ג'י וושינגטון זה סנטר העתיד. או מיילס ברידג'ס,
אם קודם כל בינתיים זה לא נראה טוב, אבל...
אם יוסטון צודקים, אתה צודק. אם יוסטון צודקים, אתה צודק, זה משפט נהדר. אם יוסטון אכן צודקים, אז...
יוסטון, we have a right answer.
אבל אני כן מסכים לחלק הראשון, זו תקרה מאוד ברורה, לא ברידג'ס ולא וושינגטון הם כוכבים, אבל הם אחלה שחקנים אם יש לך קמבה ווקר לאדם.
כן. יש הרבה שטחים מתים בעולם ש... שוב, מבחינה, אני חוזר לסקאוטינג, שמבחינת סקאוטינג ה-NBA עוד לא קולט. אני מסתכל עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים על דנבר, שפשוט בחרה בסיבובים שניים את כל הסופרסטרים שלהם, חילקה אותם לכל הליגה עכשיו גם, כולל נורקיץ' לפורטלנד לפני שתי עונות, כי יוקיץ' הגיע. או כי יוקיץ' התברר להיות הדבר שהוא. גם שרלוט יכולים לעשות את זה, כן? אירופה עדיין לא ברורה בכלל. אולי דני אבדיה.
או, שרלוט, מסכן. זה מה שאתה מאחל לו?
הסנטר של העתיד, אם וושינגטון לא יתפוס.
אגב, זה נראה לי, אם יש מועמדת לעשות, להציל את אנדרי דרמון, זה שרלוט.
למה?
כי יהיה מהקבוצה היחידה שתגיד, אוקיי, יש לי קאפ ספייס, יש שחקן שהוא...
חוץ מקליבלנד, כן.
כן, אם זה עדיף על קליבלנד, אז כן.
אני לא בטוח שקליבלנד עושה את זה, אבל נגיע לזה בהמשך.
טוב, בסדר. סיימנו עם שרלוט?
כן.
יש לך עוד משהו שאתה רוצה, חייב לדבר על שרלוט?
מחכה לזה כל היום.
טוב, אז כדי לצאת קצת לזה, אני עובר למצחיק מהשבוע.
איזה נורא.
זה פשוט נורא. תומר מזועזע.
איזה כיף לי, איזה כיף לי.
אוקיי, נצחית מהשבוע. אני אתחיל ואגיד שבהתחלה לא התכוונתי לבוא לפה עם סאונדים, בסוף באתי לפה עם סאונדים, אבל הדבר שהבאתי לפני הסאונדים, נורא שישע אותי שדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, צייץ למען הכנסת פיט רוז ל-All of Fame.
אה, וואו. אפילו על ציוץ, לא. חשבתי שאתה הולך על ציוץ אחר, מה?
אני יכול להקריא אותו, זה לא כזה ארוך, אבל... Pete Rose played Major League Baseball for 24 seasons from 1963-1986. Had more hits than any other player by a wide margin. He gambled, but only on his own team's winning, and paid a decade-long price. Get Pete Rose into the Basketball Hall of Fame. It's time. זה מצחיק. כל מה שיש לו התעסק עכשיו, יש לו אימפיצ'מנט, והוא מוטרד בזה שפיט רוז, מי שלא יודע, שחקן בייסבול אגדי, שלא נכנס ל-All of Fame, הרבה אומרים בגלל הימורים.
לא הרבה, זה בגלל.
לא, זה בגלל ההימורים, ודונלד טראמפ מציין בצדק, שהוא מהימר רק על קבוצה שלו, ורק שינצחו.
דיבייטבל.
דיבייטבל?
כאילו, זה קליפ... זה מוסכם, אבל להאמין שכן, הוא הימר רק על הקבוצה שלו, ורק שתנצח, זה... בוא, אם אתה גמבלר, אתה גמבלר.
טוב, תביא
את שלך. ואני ממליץ לאנשים לחפש ברשת סיפורי הפסדים של פיט רוז כמהמר, הם פשוט קוראים מצחוק.
אוקיי. מה אתה מביא?
ביל וולטון.
נשים? הכנה?
לא צריך. We know how you like to make noises when you're calling a game and it's the ducks you like to quack or the wildcats you like to whatever it is you do. So how about you go ahead and give us a noise for each XFL team. Dragons. Breathing fire. Defenders. Yes. The Trojans providing the protection against whatever is going to come your way. The Battlehawks. More than 350 species of birds live right here in the Santa Cruz Valley in the Ring of Fire in the Sonoran Desert.
Guardians, okay?
Yeah, I don't see Trojans.
Okay,
roughnecks. No Trojans, by the way.
No, but the Guardians. Guardians are like Trojans. Vipers. Give me some more names.
You covered them.
We got them all?
Yeah, you got them all.
What sport is that?
That's football, the XFL.
גדול.
קלאסיק, ביל וולטון.
ענק.
תומר, יש לך משהו?
כן, היום לפני שנתיים, שוחק משחק ה-X-Mix-Drix הכי גרוע ב... ראיתם את זה?
בטח.
כן, זה ריצו את זה עכשיו. אני חייב לציין שראיתי את זה בלייב לפני שנתיים, פשוט בהיתי בזה.
כן, זה היה בזה.
זה אחד מהדברים הגאוניים.
לא, לא, זה כואב בראש, אתה רואה את זה, ואתה פשוט, אתה אומר, נו, נו.
והן פשוט הן מסמנות שם, אני אתאר את הסיטואציה, אחרי זה אולי שחררו אותה בפייסבוק או בטוויטר או משהו. בכל מקרה, שתי בחורות במשחקי המחצית של אחת מקבוצות הליגה, זה פורטלנד היה, מקבלות באמצע מגרש, X-Mix-Drix, כל אחד מקבלת את הזכות, טיק-טק-טו, מקבלת כל אחד את הזכות ברגע שהיא קולעת סל.
תעלה את זה, סלם, תעלה את זה, האם זה איץ סיגול או איץ מיץ דריץ? כמה זקן?
האם זה איקס סיגול?
לא, זה זקן.
או איקס מיץ דריץ?
ושאלה נוספת, האם איץ מיץ דריץ זה אומר שאתה זקן?
א', אני זקן.
נכון.
ב', איקס מיץ דריץ. בכל מקרה, אז הם צריכות לקלוע סל, ואז הם מקבלות זכות לסמן במרכז המגרש, או את ה-X, או את המיקס דריקס שלהם. וזהו, והם פשוט מתעלמות לחלוטין מהחוקים, סמנות אחת על השנייה את ה-X, יש שם אלף הזדמנויות לאיזה אחת שקולעת כנראה יותר טוב, לנצח את המשחק, היא פשוט מחליטה לסמן בכל מקום אחר, פספסה את הפואנטה.
מלא דריקסים
באוויר. הנה עכשיו אנחנו מזיזים אותה, כל הזמן השופטים עוצרים.
תעשה פליי ביי פליי.
פליי ביי פליי, ועכשיו היא ניגשת לתחזון
שמאל.
הקיצור, אז זה חגג שנתיים. ופרסמו את זה שוב, וזה...
לא, לא, זה קורה. מי שלא ראה את זה, שילך לראות את זה, אבל יכין את זה כדור נגד כאב ראש, כי זה קצת קשה.
אוקיי, ה-X זה ה-X. מה זה המיקס ומה זה הדריקס?
אני חושב שהדריקס זה עיגול והמיקס זה ביניהם.
ייתכן.
אתה אוהב את התיאוריה?
כן.
אין לי הסבר אחר.
אוקיי.
לא, אבל אני לא אמצא, נו מה, אתם מכירים את זה, נכון? זה לא רק...
לא, אין לי מושג מה זה.
אני ממש מכיר את זה, כן. אבל עליי גם חברה שלי צוחקת שאני קורא לה דוד בוילר, אז גם יש אנשים שלא יודעים שזה בוילר גם.
באמת יודעים?
בוילר.
תדליקי לי את הבוילר, כזה מה? את מה?
האם דוד זה בוילר? האם אתה יודע שדוד זה בוילר? אתה מרחובות, תומר?
לא, אני משואם.
למה אני שואל? כי לרחובותים,
כן.
יש בדברים מסוימים, שפה שהיא שונה לגמרי מכל שאר המדינה.
כמו ירושלמים והמעטיים?
זה דומה, אבל זה פחות בעניין של שפה, זה יותר באמת במספרים, במשחקים של ילדים, או ביטויים, או דברים כאלה. לדוגמה, מי גנב את העוגיות שבה קופסה? נכון?
האם אתה מספר אחד?
מכירים את זה?
לא.
כן. מי אני? כן, אתה.
יפה, טוב. ברחובות.
מספר ארבע.
אבל זה מתחיל במי גנב את העוגיות מהקופסה?
כן, כן.
לא הקשבתי לחלק הראשון אף פעם.
אוקיי, ברחובות, עכשיו אני, יש מצב שאני פול בזה, ואני לא אגיד את זה נכון, זה ישן. אבל זה משהו כמו מי גנב את העוגיות שהיו בסקיות.
משהו כזה. זה ממש גרוע.
זה ממש גרוע. ואם יש פה רחובותים ותתקנו אותי, כי אני לא נראה שאני אומר את זה נכון, אבל זה משהו כזה.
אבל זה כמו אבן ג'וק. אני לא הבנתי את הג'וק, למה הם דחפו אותו.
כן, אבן יער הוא מספרה.
נכון, נכון.
זה לא אבן ג'וק, זה אבן שוק.
אבן שוק?
בטח.
אבן שוק? לא ג'וק.
שוק אבל כמו בשוק?
כן.
הלם?
כן.
כאילו מהתוצאה?
לא יודע.
אבן שוק, כאילו, זה קיצור, אם אתה לא רוצה להגיד, אתה אומר בפעם הראשונה, אבן יער הוא מספר הנצח בין 2, 1, 2, 3, ואז אני אגיד, שתקו, אבן שוק, אבן שוק, אבן שוק.
לא, 1, 2, 3.
לא, בדיוק, אתה עושה אבן שוק.
לא, יש כאילו כזה.
תגידי מוסטג למה אתם דברים.
אתה באמת? אתה לא יודע?
מה זה אבן שוק?
אבן יער הוא מספר 2.
נכון.
אז אתה עושה ונייר מספרה, מנצח בין 2, 1, 2, 3, משתיקו, נגיד 2 עשו נייר, אז אתה אומר את הפעם באת, אתה אומר, אבן שוק, כבר עושים עוד פעם.
תקשיב, זה משחק מטורף, משוגע, עוד רגע אנחנו נשחק, הסתיים הפודקאסט, אין, אנחנו עושים פה טורניר, חבר חזמן. תהיה מוכן, זה עד אמצע הלילה, אנחנו נשארים פה אבן שוק.
אוקיי.
אני משחק עם הבן שלי, אבן יר מספרה, עם מקס.
אוקיי, לשם אנחנו הולכים, בסדר.
והוא מאוד אוהב את זה. עכשיו אני... לפעמים אני עושה כך, שם את היד מאחורה, וכאילו עושה את הצורה ביד פתוחה, אני מדגים פה, כאילו זה, אבל אני עושה את הצורה שאני הולך לעשות, אז הוא קולט, והוא מכין כאילו להכין את המנצח. אז אני עובד עליו, ושם משהו אחר מנצח אותו.
יש משהו של אבות, סתיו בטח מכיר את זה.
גדול.
יש הנאה סדיסטית משהו לנצח את הילדים שלך. אתה נהנה מזה יותר, זאת אומרת, כאילו, אתה מתרץ לעצמך בזה שאני מחנך אותם למציאות ולחיים האמיתיים שבהם הם ייכשלו.
זה לא באמת.
אבל לא, זה פשוט זה על ההנאה הסדיסטית שלך.
אני יודע, סתיו הולך להגיד, I can either confirm nor deny. נכון?
Plausible deniability.
אוקיי, אז יאללה, אני אעשה את האחרון שלי, של המצחיק מהשבוע, ונתקדם.
אה, נכון, אין שם?
היה כזה, כן. הסופרבול היה שבוע שעבר, ומי שהזין יודע, ומי שגם לא הזין, אמרו לדעת כי זה הסופרבול. הוא קורא מעבר לגבולות התוכנית שלנו.
חבר'ה, מישהו הקשיב לדסוויפ, מתי הסופרבול?
לא יודע שיש סופרבול.
לא, אין מושג, לא שמעתי את הסופרבול.
אז היה, והקנזס סיטי צ'יפס ניצחו בסופרבול, והיה נאום סיום שיקור של טראביס קלסי, הטייט אנד שלהם, ומי שיודע, מכיר את התוכנית שלנו, יודע שאנחנו אוהבים נאומים שיקורים של שחקנים לאחר זכייה. זה קצת מהנאום של טראביס קלסי.
21 years. How about that? I'm gonna walk this wall. How about 21 years? Y'all know what that means? Everybody here is thinking, oh, that's when I can, you know what I mean, legally get a drink. No, 21 years. That's how long it's just been turning. For my guy Andy Reid. It's just been turning and turning and turning. And what we do, we unleash a can of whoop-ass on everybody. 24-0, I ain't trying to hear it. Down 10, I ain't trying to hear it. Fourth quarter, 6 and whatever left on the clock. Down 10.
טוב, אז כמובן אתם מכירים אותי כמו שאתם מכירים אותי, אז אני לא לוקח שבועים, ואני כן חתכתי לכם עוד כמה חלקים מהנאום הזה ש... תכף, ממה שכבר שמעתם. אבל עליתי פה על כמה פנינים קטנות.
Everybody here is thinking, oh, that's when I can, you know what I mean? תשמעו את זה שוב. Everybody here is thinking, oh, that's when I can, you know what I mean, legally get a drink.
ובמיוחד לחלק האחרון שלה.
Legally get a drink.
אולי.
זה נשמע כמו הפתיח של פט אלברט.
היי, היי. רגע. עכשיו כל אחד עושה חיקוי שלו. סגב.
אני אין לי מולה יודע מה זה בכלל.
תומר.
היי, 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 זה ביל קוסבי.
יצא לך קצת? היי, היי, היי. לא. אני לא יודע.
היי, היי, היי.
אתה גרוע גם.
לא, הוא בסדר.
טוב, הוא המנצח של הטלבר. ובואו נסיים ב...
דאון טנד.
יש דבר טוב פה, זה הטיימינג הקומי של הפיפים ופיפים, בין הראשון לשני והשלישי, שהוא הוציא את קול שם בסוף.
כן, האסקלציה.
דאון טנד!
סיומת, איזה סיומת.
סטאק דה לנדינג.
אוקיי.
שלווין מק.
טוב, בוא נעבור ל... טרייד דדליין, אני אעבור מהר על טריידים, ואם יהיה לנו משהו מעניין להגיד, נגיד, ואם לא יהיה לנו משהו מעניין להגיד, לא נגיד, כי חלקכם כבר שמעתם וקראתם ודיברתם עליהם, אז בואו נתחיל. דילו, דיאנג'לו ראסל, תמורת וויגי. אז בגדול, אנדרו ויגינס, בחירת סיבוב ראשון 2020-21, זה נכון? זה לא נכון. מוגנת טופ 3, וסיבוב שני ב-2021, ומינסוטה מקבלת את ג'ייקוב אבנס, דיאנג'לו ראסל ואומרי ספלמן.
אז נתחיל מהצד של מינסוטה, זה טרייד של טאונס.
יפה. אני רציתי להגיד שזה, אני גם רואה את הכדורסל בזה, כן? כאילו זה חצי טאונס, או שזה 80% טאונס, אבל יש פה 20% שהוא גרני כדורסלנית. זאת אומרת, שחקן כמו דיאנג'לו ראסל, בוואקום של הגארדים שקיים, שלא קיים במינסוטה, בול דומיננט סקורר מוכשר שיודע לקחת על עצמו, כאילו הכל טוב, הוא גם מקבל החלטות טוב עם, עם הכדור סך הכל, הוא צעיר, הוא לא רק חבר של טאונס, הוא גם
יכול להתפתח יחד. מעבר לעובדה שזה שדרוג על פני וויגינס, והוא שחקן יותר טוב, זה אחלה, אבל זה בשביל לרצות את טאונס, כי החלק השני נשאלת השאלה, האם באמת זה שווה את הסיבוב ראשון שהם נתנו? וזה שאלה שכאילו, אני אומר, אני יודע שוויגינס זה מטרה מאוד מאוד נוחה, אבל אני מאלה שמאמינים שבקבוצה טובה, עם עוד שחקנים טובים לידו, וקבוצה שמשחקת כדורסל יותר חיובי, ויש שם סטרקצ'ר יותר מסודר, הוא יהיה שחקן הרבה הרבה יותר טוב. ואז על הפער הזה, לתת הסיבוב ראשון, אני לא בטוח. הנקודה היא שכנראה מינסוטה הבינו שזה לא יקרה במה שיש להם, ומעדיפים לרצות את הכוכב הבאמת גדול שלהם, להביא שחקן שהוא גם חבר וגם טוב.
תראה, בסופו של דבר, האם אנחנו מסכימים שהם כנראה עשו את ההחלטה הלא נכונה של לשלם לוויגינס כל כך הרבה?
ברור.
יפה. אז עכשיו על הטעות הזאת, הם לא משלמים על הטעות בבחירת סיבוב ראשון, הם משלמים על הטעות הזאת בבחירת סיבוב ראשון, אבל מחזירים בחזרה דיאנג'לו ראסל. זה טרייד אוף אחלה, לטעות לא טעות כזאת גרועה, אבל טעות.
שוב, אני טוען שאם היו אומרים סבבה, אני מאמין עדיין בוויגינס, אני חושב שהוא שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא מראה, והחוזה שלו יכול לראות.
תחזור חזרה למה שאמרת, זה גם מרצה את טאונס.
בסדר, אז אני אומר.
וגם המחיר פה הוא לא גבוה.
בעיניי, המחיר מאוד גבוה.
איך הוא מאוד גבוה?
בחירת סיבוב ראשון?
כן, אבל קיבלת את דיאנג'לו ראסל, שהוא שחקן, הוא אפגרייד על וויגינס, נפטרת מחוזה.
אבל אתה מקבל את אותו חוזה.
מה זה?
דיאנג'לו ראסל זה אותו חוזה.
הוא לא אותו חוזה.
כן, הוא מרוויח טיפה ליותר.
לא?
כן.
אני אבדוק את זה עכשיו. אבל וויגינס עוד 3 שנים אחרי העונה הזאת.
לא משנה, גם ב...
31-33, זה המון.
גם ברמת ההתאמה לקבוצה.
וראסל מרוויח יותר.
גם ברמת ההתאמה לקבוצה, דירס יותר מתאים מוויגינס, לא? למרות שוויגינס את העננה לא רעה בכלל.
זה בוודאות.
מקצועית, אין ספק שדיאנג'לו ראסל זה שדרוג על אנדרו וויגינס. אני טוען שההפרש ביניהם הוא לא בחירת סיבוב ראשון שיכולה להיות טופ 5.
כן, אתה רוצה לסגור את העסקה עוד לא, זה כאילו אתה יודע שזה היה לסגור make or break, אז אתה לא אומר יאללה נמשוך עוד קצת עם זה, אתה בא לך את השינוי הזה כבר. בטח אם אתה מנסות של
השנה. אני אומר, לכן, אני אומר, אם אין פה את אפקט קרל אנטוני טאונס, שאחד כנראה לא מסודר עם ויגינס, שתיים דיאנג'לו ראסל חבר שלו, אז אין סיבה לעשות את הדברים האלה, אבל זה לא חי בוואקום, ולכן אני חושב שזה מהלך מאוד מאוד בסדר.
צריך גם לזכור שאנחנו במשחק סכום אפס. זאת אומרת, כל מי שהוא שוק קטן, משחק את הקלפים שיש לו.
זה בדיוק אותו חוזה.
מה?
זה בדיוק אותו חוזה.
בדיוק אותו חוזה. מניסוטה אין להם יותר מדי לאן לשחק, כן? ברגע שנתנו צ'אנס לקרל אנטוני טאונס ונתנו, כן? מניסוטה ואני. ולוויגינס, ביחד עם וויגינס. וראינו שזה לא זה. יותר מזה, הניסוי של טיבודו, הם עדיין אוכלים את השאריות, אפר שנשאר שם מהנזק של טיבודו וג'ימי באטלר.
מה שבאטלר, אדמה חרוכה שהשאיר אחריו.
כן, אז כל מה שנותר זה לנסות לתקן, והתיקון הזה אני חושב שהוא שווה לגמרי את ההפרש. זאת אומרת, אני איתך על הדביר בעניין הזה. ההפרש, זו התחלה טובה. מי יגיע לשם? בוא נגיד ככה, בקבוצת שוק קטן אל מול שרלוט, שזו טמפרטורה קצת יותר נעימה בחורף, עדיין מניסוטה מנצחים, כי יש בסיס יותר טוב.
לגמרי.
זה הנקודה, שקבוצת שישוק קטן יכולה להביא שחקנים, יש קבוצה טובה וכוכבים שרוצים לסייר כיפית.
נכון. הנה, דיאנג'לו ראסל רוצה להגיע למינסוטה. מהצד של גולדן סטייט?
הם הביאו את אריסון בארנס. זה קיבלו בחירה על זה. הם לא רצו לשלם לבארנס את מה שהם שילמו, אז הם לוקחים מקום זה את הכסף היותר גדול שוויגלס מקבל, אבל הם מרוויחים את הסיבוב ראשון.
בסך הכלל מקבלים קבוצה שיכולה משנה הבאה להתחיל להתחרות כבר, שסטף קליי חוזר, ואז יש לך שנתיים של הריצה של הקבוצה הזאת, ואז ווידנס משוחרר.
חוץ מזה שדריימונד גרין פחות טוב, אבל בוא נגיד נטען שזה הרבה מזה זה חשק, ההבדל בין גולדן סטייט בלי דורנט לקבוצה הזאת זה בגדול שהיה שם הריסון בארנס, שם אמרנו שנותי, גם איגי חסר, אבל עם הבחירת סיוב שהם יקבלו, פלוס פיתוח של כל מיני חבר'ה שהם משחקים שם היום.
זה זה גם דריימונד וזה גם בארנס, אבל זה גם סנטרים לצורך העניין.
להביא אנדרו בוגוט, זה לא כזה קשה, אנחנו רואים מה קורה. נגיע לזה בהמשך, אבל לא יודע.
בסדר.
הם יודעים מה המודל, הם לא מפחדים מוויגינס.
דיברת על איגי, אז הנה, טרנזישן, איגי עובר למיימי, ממפיס מקבלים את גורג'י דיאן, דיון וייטרס וג'סטיס ווינסלו, מיימי מקבלים את ג'יי קראודר, איגודלה וסולומון היל, מנסות לקבלו את ג'יימס ג'ונסון. אני, כמו שאמרתי לך קצת לפני השידור, שהייתי שמח לדבר קצת על התכתשות טוויטר של איגי עם ברוקס ומורנט, אני לא אדבר על זה יותר מדי עכשיו, אבל אפשר רק להגיד משפט אחד, עד כמה שזה כיף שברגעים כאלה להיות עם האנדרדוגית שעושה פאנץ' אפ ולא עם הזכוכים האלה מגולדן סטייט שעושים פאנץ' דאון. מורנט וברוקס הראו לי בסיטואציה הזאת שהם היו ממש נשכניים וכמו מפיס השנה, שגם עושים את מה שמצפה מהם או אפילו מעל הציפיות שלהם, מפיס כהתנהלות אני מדבר, וגם עושים הרבה מהלכים נכונים, וזו דוגמה לאחת מהם.
מסכים?
טוב.
אני לא אוהב שאנדר הגוע עד על ה... קיבל את מה שהוא רוצה. לא חושב שמגיע לזכוכים האלה, כמו שתיארת, לקבל כזה חוזה אחרי שהוא עושה שביתה איטלקית, חצי בהסכמה, במשך חצי עונה.
לא, בהסכמה מלאה.
לא יודע.
אני איתך שזה מעצבן.
לא, שנייה. זה בהסכמה מלאה, כי אנחנו יודעים שממפיס לא הנפיקו לו אפילו מספר. עכשיו, אם אתה רוצה לקנוס את השחקן ולהראות שהוא לא מגיע וזה לא על דעתך ואתה היית משתף אותו אם היה מראה נכונות, אתה מנפיק לו מספר, אתה מזמין אותו לאימונים ואתה אומר לו תבוא, גם בשביל שיסרב. יש פה הסכמה שבין ממפיס לאיגי שהוא לא יהיה חלק מהקבוצה. והדבר השני זה אם תחת ההסכם של הליגה זה מה שמותר לו לעשות, זה מה שמותר לו לעשות. אני גם, דרך אגב, מעצבן אותי, כי אני חושב שדווקא אנדרי גודלה, שכבר לקח תארים בחיים שלו, והיה גם שחקן מוביל וגם שחקן משני, לא לוקח את הסוף שקריירה שלו לתפקיד של מנטור בקבוצה שתהיה צעירה ונשכנית ואווירה כיפת, במקום זה מעדיף לנסות לרכב על הגל של קבוצה אחרת, במקרה הזה מיימי, אבל כאילו, whatever.
אני לא חושב שממפיס באו ואמרו לו, תקשיב, אנחנו לא רוצים שתשחק, אני חושב שזה יתגלגל לשם. זאת אומרת, אולי בהסכמה מלאה, אבל זה לא שממפיס הביאו אותו ואמרו לו, אנחנו לא רוצים שתגיע, אתה דמות לא חיובית, אתה סרטן בחדר ההלבשה.
לא, אבל יכולים להכריח אותו להגיע.
יכול להיות, אבל בגלל זה אני אומר, זה חצי הסכמה. כי בשורה התחתונה כנראה שהנכונות שלו להגיע לכזה הסדר, שהוא לא הסדר מקובל, בליגה, זה לא קורה חדשות לבקרים, כנראה קצת כופפת ידם והם זרמו עם זה כבר.
הם יכלו בכל שלב לעשות לו ביי-אוט, הם החליטו שהוא שווה כנכס ובסוף מישהו יישבר וייתן להם משהו, הם קיבלו לקבל סיבוב ראשון, הם קיבלו את המקביל של סיבוב ראשון ממה שמקבלים מקונטנדר שזה סוף זה, הם קיבלו ג'סטיס ווינסלו, שבהינתן שמתישהו יחזור לשחק כדורסל הוא מתאים להם כמו כפפה.
כן, יש לו ג'יי באות הראשונה, כן.
אבל גם ויתרו על ג'יי. כמה זה משפר את מיימי? לא רק איגודלה.
אני איזה ג'יי הם ויתרו?
ג'יי קאודר.
נכון.
לא סתם ג'יי. ג'יי. ליטרלי ג'יי. הליטרל ג'יי.
הג'יי.
מיימי משתפרים עם הסיפור הזה? אם כן, עד כמה? אני חושב שהם משתפרים יותר ג'יי קאודרית מאשר אנדרי איגודלה.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אני יודע מה אני מקבל מג'יי קאודר. הוא עונה מאוד טובה בממפיס, ו... לרול שהוא ייכנס אליו למיימי הוא מושלם. אני לא יודע מה נראה מאנדרי גודלה, הוא לא ילד, הוא גם לא היה משהו עונה שעברה, והוא לא שיחק חצי עונה, אני לא יודע אם זה לטובה או לרע, אני לא יודע באיזה כושר הוא.
בוא נסתור את כל מה שאמרתי עכשיו, תקשיב, הוא יהיה מנטור נהדר בחדר ההלבשה, הוא יהיה דמות חיובית שתחזק את הצעירים. זה מה שהם יקבלו כנראה.
אתה אומר ג'ייק קראודר או ג'ייק ראודר?
זה ג'יי... קראודר, אני לא יודע, האמת,
זה לא משהו שאלה
אותך. אני כן יודע שיש לו תנועות נשיות, זה אני יודע.
זה לא משהו שאלה אותך.
יש לו תנועות נשיות שמנצחות משחקים.
זה ג'ייקר אאודר. בכלל.
אני לא יודע מה זה תנועות נשיות.
משחק מול מרקוס מוריס לפני שבועיים בערך.
לא, הוא יודע, הוא יודע על מה אתה נובל.
אוקיי, סליחה.
הוא לוקח את הסושיאל סטנס. הוא לא יודע מה זה זה. בסדר, סבבה. דרמונד מגיע לקאבז, אז כן, אנדרי דרמונד, מסתבר שסנטר פותח בליגה, מוביל דאבל דאבלים, ריבאונדר מצטיין.
חוסם טוב, חוטף טוב.
חוסם טוב, חוטף טוב. שווה ג'ון הנסון, ברנדון נייט, ובחירת 2023, סקנד ראונד פיק של גולדן סטייט.
לא יאמן.
זה מה שזה שווה. טייקים? מישהו? או שפשוט נערים ומישהו ידבר?
אני חושב שהוא יהיה מנטור טוב בחדר. לא, האמת היא זה ממש ממש מאכזב. כולי תקווה, באמת, ואני לא אוהד קליבלנד גדול, כולי תקווה שהוא יהפוך את הקערה על פיה, ושדטרויט יוכלו מרור על הסיפור הזה, ושהוא יחתום חוזה גדול עם קליבלנד, ויתחיל לבנות איתם איזה משהו מחדש, כי הם די תקועים שם.
מה?
כי זה מבאס אותי. זה מבאס אותי ששחקן כזה...
לא, בסדר, אבל מה הוא יכול לעשות בקליבלנד?
מה הוא יכול לעשות בקליבלנד? הוא יכול להיות הסנטר
דרמונד.
הפותח.
כן.
שנייה, אני לא רוצה לדבר על קליבלנד.
שדרגנו את טריסטן תומפסון, מה עוד?
לא ויתרת על טריסטן תומפסון אפילו.
לא, שדרגת אותו.
אני מאוד מסכים עם מה שתומר אומר, אני חושב שהוא מאוד יכול להיות שם סנטר פותח.
פרשנות מקצועית.
וואי, לא בעיה לקחת זה למקום רציני. נשאיר את זה פה.
לא, אבל באמת, אין כאילו...
שנייה, לפני קליבלנד, אני רוצה לך לעלות למעלה. דרל מורי משחק עם פי-ג'י טאקר כסנטר, וחלק מריעים לו כפיים על זה שהוא מנסה משהו מהפכני, או הולך עם האמת שלו, או whatever. חלק מבקרים אותו על זה שזה לא יעבוד וחבל על הזמן שלו. למה כאילו אני... למה כולם בטוחים שאנדרו דרמונד לא שווה כלום?
אנדרו? שוב אמרת אנדרו דרמונד?
אמרתי אנדרו דרמונד?
כן, אבל למה שוב? הוא אמר את זה כבר פעם?
כן, כבר אז שהתבלבלנו כולנו בשמות, אז הוא קרא לו אנדרו דרמונד.
אוקיי.
חבר שלך מהשכונה.
יש פה משהו חוזר על עצמו. כן.
וזה פשוט טיפשות. עכשיו, לייחס את הכישלון של דטרויט ולהגיד, קבוצה עם אנדרי דרמונד לא יכולה להצליח ולהגיע לשום מקום, זה גם משפט מאוד קצר רואי. כי אחד, דטרויט היו שם במאבקים על הכניסה לפלייאוף, ודטרויט קבוצה לא טובה בכדורסל. ואנדרי דרמונד עושה את העבודה שלו הכי טוב שהוא יכול. לא תמיד יש לו את השחקנים אותו מצדו. רגע, תן לי לשים את המשפט, שנייה.
לא, אני מצביע, אני רק שתדעו שאל תעביר.
ואז, כאילו, בוא נמצא את הדרך כאילו להפוך שחקן כל כך טוב כמו אנדרי דרמונד לכדורסל מנצח, ונבנה משהו יותר נורמלי מסביבו.
אני רוצה להגיד משהו, אבל תומר הצביע.
נצבעתי יפה. טוב, יש לי תיאוריה, ואתם מחברי כדורסל הרבה יותר גדולים ממני. אשמח שתחוו דעתכם. דטרויט השתנו קצת לאורך השנים ג'נרל מנג'רים והשתנו גם סליחה מאמנים. מה לא השתנה? בעלים לא השתנו, נכון?
בעלים השתנה גם.
גם השתנה? כי יש משהו, סליחה רגע. כי יש משהו...
אנשים באים לפה לתוכנית ומרגישים חופשיים, להשתעל, למות בצד הדרך. תומר, אני דואג לך, הכל בסדר, חטפת קורונה, לא ישבת ליד החלון במטוס.
לא ישבתי ליד החלון. לא, כי יש משהו מאוד מוזר בהרבה מהלכים, שאני פתאום מחבר אותם לכדי קו, את כל הנקודות. אני מתחיל מג'וש סמית לפני כמה שנים, שהיה מאוד מפתיע ששחררו אותו ללא תמורה, שחקן שכנראה היה לו ערך. הטרייד על בלי גריפין, שקיבל הרבה מאוד ביקורות על טרייד כזה גדול שנעשה לשחקן, שעושים לשחקן פציע, שהוכיח שהוא אכן פציע לאחר שהוא עבר. ועכשיו השחרור של... שחקן שבטוח שיש לו ערך יותר גדול מג'ון הנסון, ובחירת סיבוב שני less favorable בשנת 2023, יכול להיות שזה משהו דטרויטי כזה, שהוא הנחתה מבעלים, או ממישהו שכן נשאר בתוך המערכת, כי זה ממש מוזר, לא, בשיא הרצינות, הם מתנהלים ממש רע לאורך תקופה.
יש התנהלות רע לאורך תקופה, קבוצות יכולות להתראות, להתנהל רע לאורך תקופה, וזה לא, ולאו דווקא יהיה לזה, זה... יש הרבה מנהלים רעים בליגה. אני יכול לקשר כמעט כל מהלך שאמרת לאיזה נקודה ספציפית ואיזה שורש של הסיפור עם בלי גריפין, שדרך אגב, אני לא חושב שזה all bad, אני גם בלייק שנה שעברה הייתה לו עונה מצוינת, והם קיבלו, הוא באופן עצמו, פציעות של רג'י ג'קסון
דווקא... באופן עצמו, סבתא, לא אמרת לו כלום על זה.
כלום,
אני צריך להגיד מה
זה. אבל בלייק באופן אישי היה טוב שנה שעברה. הם כקבוצה לא היו מספיק טובים, הם עשו פלייאוף, הם הגיעו למאץ' מול מילווקי שקטשו אותם בגלל א' שמילווקי הרבה יותר טובים, ב' בגלל שסגנון המשחק שלהם מוציא את החלקים הכי רעים במשחק של דטרויט, כולל את אנדרי דרמונד לשמור בחוץ, ומה שקרה שם סביב המהלך הזה זה היה פשוט סטן ון גנדי, כשריד אחרון של כל הג'נרל מנג'רים שהם גם מאמנים, שיש להם את כל הכוח בקבוצה, עושה מהלך אחרון כדי להצליח להצדיק את המיקום שלו ואת התפקיד שלו,
שלא תבין אותי לא נכון, אני מאוד אוהב את בלייק גריפין, ובכללי באמת הוא שחקן נהדר, אני מצרף את זה פשוט, את סך המהלכים, רג'י ג'קסון, היה גם מהלך כזה, כן, אם אני כבר נזכר קצת אחורה יותר, הוא היה שחקן שישי שאולי היה לו פוטנציאל, מה, מקרה רוזייר שדיברנו עליו עכשיו,
רוזייר
שדיברנו עליו, זה על אותו עיקרון, זאת אומרת, דטרויט, קבוצה שמתנהלת לאורך שנים ברוע.
שרוזייר אמרת שהוא היה צריך לקבל יותר, ושזה היה מהלך לא טוב של
שרלוט. קודם כל, זכותי לסתור את עצמי, עברה איזה חצי שעה מאז. אבל אני גם אומר ששווקים קטנים צריכים לקחת סיכונים, ופה ספציפית, לא יודע, אנדרי דרמונד זה ממש מוזר, ג'וש סמית זה ממש מוזר.
תצביע עובד פה נראה לי.
כן.
תצביע, אבל בוא נדלג מתישהו מדרמונד קאבס. לא, לא, תגיד, נו.
לא, אני, בהקשר של דטרויט, מה שקורה שאתה לוקח GM, ואתה מפטר אותו באמצע הדרך, אז הוא תמיד יעשה טעות, הוא לא תוכל לבדוק אם מה שהוא עשה הזה יכול להוביל להצלחה, ומישהו אחר צריך לתקן את הטעות הזאת, וזה גורר טעות אחרת. ון גנדי ניסה לתקן את הטעויות
של דומארס,
שהחתים את ג'וס שמיט, אז הוא שיחק, עשה לו את הסטרץ' ושחרר אותו, כי פרס את החוזה, הוא עדיין מקבל $5 מיליון מדטרויט. סטן ון גנדי החתים את בלייק גריפין ואת אנדרי דרמונד, ועכשיו מי שעכשיו שם, ותסלחו לי שאני לא...
אני מבין אם אתה מסתכל עליי, אבל אין לי מושג מי עושה
שם. ג'ק רנצ'ר.
כן, ג'ק וונגסינגטון. האם ג'ק וונגסינגטון? האם מישהו יודע מי זה ג'י-אם של דטרויט?
האם אתה יודע מי זה ג'י-אם של דטרויט? האם יש ג'י-אם לדטרויט?
אז הוא נוסע עכשיו לתקן את הטעויות של ון גנדי, ומשחרר את דרמונד, וכנראה בלייק גריפין עשו לו משהו שנה הבאה.
סבלנות של בעלים.
כאילו, כן, פשוט...
אני אחזור שנייה, שנה אחורה בערך, למתי שאמרת על הערך של דרמות, וחבל ששחקן כזה אין לו ערך יותר גבוה, אני, או שהתפיסתית שלו בליגה, אני רק רוצה להגיד משפט אחד, אני חושב שהבעיה התפיסתית היא לא עם הערך של שחקן כמו דרמות בטופ שלו, אלא עם כמה קל במרכאות לבטל שחקן כזה, וכמה נהיה לו פתאום חוסר ערך מוחלט, מול מאצ'ים מסוימים, ואתה לא יכול להרשות לעצמך לשלם כל כך הרבה לשחקן, שפתאום מול משחק מבחוץ של גבוהים, ואיזה סוג של ברוק לופז, הורג אותך לחלוטין. זאת הבעיה פה, זאת גם בעיית הקפלה.
כן ולא.
בעיית הקפלה.
אתה יודע מה?
בעיית.
הקפלה.
אתה יודע מה? אולי.
טוב, יאללה.
מרקוס מוריס לקליפרס. אוהבים? לא אוהבים?
אין מה לא לאהוב.
כן. אוקיי. טוב. נעבור משהו? נעבור. אולי נחזור לזה אחר כך. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? אני לא אומר את זה כל פעם מחדש, זה הקלטה. אוקיי.
יש לי אחת, אז אני אגיד אותה.
יאללה.
כל הפורטרים בליגה הם ג'וניור.
פייר. מייקל, קווין, אותו... עוד?
לא.
יפה. טוב, היו כמה פטרות כאלה, נהיה כליד אחד. חמישייה של יוסטון היא כמובן מאוד מאוד נמוכה. השחקן הכי נמוך בחמישייה של פילדלפיה הוא השני הכי גבוה בחמישייה של יוסטון. ג'וש ריצ'רדסון. ודבר נוסף, היה השבוע, קווין דורנט התארח בפודקאסט של מט ברנס וקפטן ג'ק. איך נקרא הפודקאסט שלהם? All the Smoke, כמובן. הוא אמר משהו שתפס הרבה הדים במדיה, שבאוקלאומה בתקופה שלו היו הרבה אתלטים, אבל הוא לא שיחק עם מספיק סקיל פליירס, זאת אומרת שוטרים, בולנדרים, ואפשר לדבר על הרבה דברים שנאמרו באותו פודקאסט, אבל רק בשביל הפתווה הזו, אמרת שוטרים קווין דורנט, בפלייאוף 15-16 לפני שדורנט עזב, מי הוביל את אוקלאומה באחוזים לשלוש?
אנטוני מורו.
איבאקה עם 44.9. ואחריו דיון וייטרס, 37.5. ואחריו אנטוני מורו עם 35.7. ואחריו ראסל ווסטבורג, 32.4. אבל אחריו רוברסון עם 32.4 גם. אבל אחריו, לא, זה פוי עם 38, ודורנט שביעי עם 28.2% ל3. זה הקבוצה שעזבת בסוף הפלייאוף, שאמרת שאתה עוזב בגלל שאין לך מספיק שוטרים.
וואו.
וואו, זה מפיח ברמות. אנדרי רוברסון יותר ממך?
כן, וווסטבורג ופוי.
תכלס, זה מסביר את כל בעיות חוסר הביטחון שלו.
נכון.
אם אנדרי רוברסון קולע באחוזים יותר גבוהים 5-3, אתה אמור להיות לך חוסר ביטחון לגבי המשחק שלך.
אני בונה חשבון פייק בטוויטר ותוקף אוהדים רנדומליים אם זה קורה.
יש לך משהו מצחיק? פתווה? יש לך משהו...
יש לי פתווה.
פתוואי?
פתוואי מצחיקה?
מצחיק פתוואי. כן, בשנת 2018 היו רק שלושה אנשים בארץ שהוציאו 791 ומעלה בפסיכומטרי.
כמה?
שלושה.
וואו.
אחד מהם 800, שניים פחות מ-800.
אבל יותר מ-791.
791 ומעלה.
וואו.
כן. ומשהו שקשור ל-NBA.
כמה אתה הוצאת?
אני הוצאתי הרבה. כן.
נו, אני הרבה יותר חכם.
אני רוצה את
963.
אני רוצה את הסקופ.
כמה 963? זה רק עד 800.
נכון, נכון, נכון. 163 יותר.
סתיו, אתה לא?
לא, אני לא הוצאתי 800.
לא, תשב שנייה בצד, אתה שואל שאלות על הנכון. כמה הוצאת?
הוצאתי 452. נו. לא, נו, עזוב אותי, עזוב אותי. אני מנהל את אלה שהוציאו 800. בכל מקרה...
וואו!
כן, כן, לא, הוצאתי מעל 750. אני שומר את זה סוד בשבירת דיסטנס.
מעל או מתחת 791?
מעל... באחד מהם היה מעל. לא משנה, עזוב אותי, תשחרר כבר, בכל מקרה...
האם אתה עכשיו...
די, הוא רוצה לשחרר אותו.
לא, 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 שאלה אחרת, שאלה אחרת.
הוא לא עשה לו פה יותר.
לא, אז רגע, אז רגע. לא, נו, אין
בי... אבל זה חשוב.
נו, יאללה.
אם אתה שיקור...
כן.
אתה עובר 700 פסיכומטרי?
כן.
תלוי איזה רמת שיקור.
זה טוב,
אתה אוהב אותו.
תלוי איזה רמת שיקור.
לא, לא.
האם יש רמת שיקור שבה אתה לא עובר 700 פסיכומטרי?
יש לי עוד
שאלה.
אם אני לא ליד החלון במטוס...
עצרו הכל. תומר?
כן.
האם אתה מוכן?
נו.
שנבחן את התיאוריה הזאת?
וואו.
האם אני יכול להכניס אותך לחדר? נו. לתת לך לשתות?
כן.
חמישה צ'ייסרים.
אני לא צריך חמישה, אני שניים, אני כבר משתקר.
ולעשות
פסיכומטרי?
אני רוצה לעשות את זה. אתה מוכן?
לא. לא, האמת היא, אני לא חושש מזה.
מצולם ומועבר ישירות באתר של החברה.
בלייב.
אני לא חושש מזה, אני חושש מהמוניטין לא שלי, אלא של החברה שלי, ואני מועסק. אבל לא, לא, הנקודה היא כזו.
רגע, שנייה.
רגע, מה?
שנייה.
נו.
זה מעלה את המוניטין של החברה שלך, זה לא מוריד.
כן, אפילו שאתה שיקור אתה מוצלח.
נכון, נכון.
הפדגוג שלנו, אני משתמש בכוונה, הפדגוג, הוא כל כך טוב שגם כשהוא שיקור, הוא מוציא 700.
אתה רוצה להוכיח להם למה זה נכון לעשות את זה?
פשוט תביא את חד שלו מהרבה כבר. לא, לא, אבל תודה, תודה. באמת, אני פחות בעד. תודה, אבל. באמת תודה על ההצעה. שקלתי אותה בכובד ראש. באמת, לקחתי אותה, התייעצתי עם עורכי דיני ולא.
NBA.
כן, פתווה של NBA. מאז שנבחרו...
אז קום המדינה, שלושה אנשים.
מאז שנבחרו שני שחקנים ביוטה לאולסטאר, שזה לפני 8 ימים, חפרנו וחפרנו וניסינו לזהות מתי נבחרו שני שחקנים של יוטה לאולסטאר שוב.
סטוקטון ומלון?
לא! תופתע.
דרן וויליאמס?
ממש לא!
וקירלנקו?
לא! אתם לא תצליחו, 10 ניחושים אתם לא תצליחו.
רגע.
אני אערוץ לכם מיד.
רגע, שנייה, לפני זה. סטוקטון ומלון נבחרו ביחד.
ברור, ברור.
יפה.
אבל היה אחרי זה גם.
הם היו גם בכל...
קרלוס בוזר.
נו.
קרלוס בוזר.
נו, ו...
ממת אוקור.
יש! ב-2008! האם ידעתם שאוקור היה באולסטאר? תקשיבו, זה מטורף.
הנה,
נכון, זה משוגע.
ניחשנו.
12 שנים. כן, בניחוש הרביעי שלכם. כל הכבוד, כל הכבוד. אם הייתה תחרות שמקום רביעי זה היה המקום הזוכה, אז ניצחתם.
ומקום אחד יותר טוב מהדירוג שלכם בתור פרשני יוטה.
כן, פרשני יוטה השלישי בטבעו בארץ.
השלישי בטבעו בארץ, נכון.
אוקיי.
טוב.
בוא נעבור ליוטה.
יאללה, יואו, איזה צירוף מקרים, ואני פה, יואו, איזה קטע.
אוקיי.
יס.
אני אתחיל ממקום כזה. כשקונלי היה פצוע,
כן.
הם היו 11-2.
נכון.
בתקופה בלעדיו.
נכון.
עם נט רייטינג של החמישייה של מיטשל אוניל, אינגלס, בויאן וגובר, של פלוס 19.4.
אני זכרתי 19.2, אבל לא נתווכח.
הכי טוב בליגה.
אני הולך עם תומר.
כן.
תומר, אתה... שנייה, בואו נעשה. חברים!
כן.
קצת סדר.
איפה אתה היית? בין, בגזרת ה, מה עושים אם מחזירים את קלוני להרכב, הוא לא היה כל כך טוב בפתיחת העונה. האם ברור מאליו שהוא צריך לחזור למרות הכל, או שחשבת שאולי אפשר ללטות אותו מהספסל, לתת לו תפקיד אחר? מה אתה חשבת?
אוקיי.
מה אתה חושב עכשיו?
מה אני חושב עכשיו? אז קודם כל אני, I'm a dreamer, אני חושב לגמרי בגזרת הפנטזיה, אני זוכר מה קורה, מה קרה. ואיך אני חשבתי כשהם הביאו את קונלי, חשבתי שזה היה טרייד גאוני, אני מעריך את קונלי מאוד, מעריץ אותו כבר שנים מרחוק, והוא מאוד מתאים לנו לקבוצה, גם בטמפרמנט וגם ביכולות שהוא מביא. זה שזה הלך טוב לא אומר שזו החמישייה שצריכה להיות, קונלי היה פצוע, מתחילת העונה, זה הייתה מתיחה במפסעה, אחרי זה היה ברך קצת, הוא לא, בוא, הוא לא סוס צעיר. צריך להכניס אותו למשאפ עם השחקנים שאתה רוצה שיהיו בחמישייה. אני כן אגיד שאני לא בטוח שזו החמישייה שהייתי רוצה אולי, אני עוד מתלבט בין אינגלס לרויס אוניל מי נכון יותר לפתוח. יחד עם זאת, משחקים שביעה של 30 פלוס דקות. אז גם רויס אוניל משחק שם הרבה מאוד דקות, וגם קלארקסון, שהוא פשוט ליהוק מטורף. אז אני כן, אני תכלס עם השאלה שלך, האם אני רוצה את קונלי בחמישייה, כן, הם חייבים את הזמן הזה של העונה הסדירה, על מנת ליצור את הכימיה.
תודה שהזכרת את השאלה, כמו שכחתי.
נכון.
אני מסכים איתו. אני רוצה להוסיף, למה לדעתי מה שאתה אומר זה נכון, החמישייה שאנחנו רואים, אותה 19.2...
4-4.
19.2. זה יוטה שאנחנו ראינו בשנתיים האחרונות. זה קבוצת העונה הסדירה המצוינת הזאת שמגיעה לפלי אוף, ואז נתקעת כשעוצרים את מיטשל, ואין לה עוד משהו לשלוף. ואם הם רוצים לעשות את הקפיצת המדרגה, זה צריך להיות עם מייק קונלי, זה הסיבה שהביא אותו, וזה הסיבה שצריך לשלם במחיר של ההפסדים שקרו להם, כדי להכניס אותו לעניינים ולשלב אותו עם מי שהולך להיות בחמישייה הפותחת. ואני... מחבר לזה ג'ורדן קלארקסון, שהוא נותן את מיני דונובן מיטשל, כשדונובן מיטשל הספסל, כמייצר התקפה הזה מהספסל, עוד משהו שלא היה להם בשנים האחרונות, נותן לי את הממדים שלא היה לה עד עכשיו.
הם משחקים סמול בול, זה לא סמול בול מן הסתם, כי גובר עדיין שם, אבל הם משחקים מיני סמול בול נהדר, זאת אומרת, כל הקבוצה שלהם זה עמדות 3 ומטה למעט גובר, כל הקבוצה למעט גובר שחקני אחוזי 3 מטורפים, יכולת של 3&D לרובם טובה מאוד. בוא נגיד ככה, הגרועים שלהם הם בינוניים, בוא נניח קלארקסון הוא באמת שומר סביר, כן, לא יכול להגיד שהוא שומר טוב, אבל הוא שומר סביר, הוא כן מתאמץ, רויס אוניל הוא שומר טוב, אינגלס הוא שומר טוב, בוגדנוביץ' שומר לא מוערך דיו, ותכלס הקבוצה הזאת היא קבוצה שיכולה לרוץ ולאיים בכל רגע נתון, ומנצלים את הסנטר שלהם בעידן החדש של יוסטון, הם מנצלים אותו עדיין היטב, אני חושב שיש פה פוטנציאל באמת טוב.
וסטבורק ניצל אותו היטב.
מה?
לא, וסטבורק אמר לגובר שהוא רכרוכי ושהוא הלך לו על הבטן, והיה משחק לפני אתמול, פעמיים.
כן, לפני אתמול.
כן,
כן. נכון.
אוקיי.
וסטבורק שונא את יוטה. יוטה שונאת את וסטבורק, אז זה בסדר, זה הדדי.
מאז האוהד ביציאה שרוכה.
נכון, מאז האוהד.
יוטה שונאת את וסטבורק בגלל שאוהד שקילל קללות גזעניות הורחק?
כן? לא הגיוני לך ליוטה?
לא, לא, האמת היא, תראה.
זה לא נשמע מאוד מורמוני.
לא, זה לא מורמוני, זה white supremacy.
אוקיי.
אבל לא, לא, האמת היא, אנחנו לא, אני לא יכול להגיד
שונא. ומה זה מורמוני אם לא white supremacy?
ראסל וסטבורק הוא...
זה פשוט white supremacy עם magic underwear.
ראסל וויסטבורק מעורר רגשות, הוא כמו העיר ירושלים, זה או שאתה אוהב אותו או שאתה שונא אותו, כן?
מאיר טפירו.
כן.
מאיר טפירו לא מעורר שום דבר שלילי.
הוא כבר היה דיון על זה שהוא הכי טוב.
כן, זה לסקר, לא? האם מאיר טפירו מעורר משהו שלילי? לא?
לא, לא, לגמרי סקר.
בכל מקרה, אז ראסל ווסטברוק, יש רגשות, והבן אדם הוא אינטנסיבי בטירוף, כן? לא יודע אם אי פעם הוא מגיע הביתה ומשחרר מהאינטנסיביות שלו, הפרצוף שלו הוא פרצוף...
אינטנסיבי. טעון, טעון.
יש לו...
הוא דרוך.
יש לו מספר 2, אני לא יודע, כמה אנחנו יכולים לעלות פה ברמת הדיבור?
אפשר.
כן, אפשר. אקיד זה, יש לו קאקי כל הזמן, זה נראה כאילו ככה.
כן, לגיטימי, ממש.
זה בסדר פה?
לא, לגיטימי הקאקי, אבל זה כאילו חלשון.
הוא אינטנסיבי מדי, אז בקיצור, אנחנו לא אוהבים אותו, וגם לא יש איזשהו...
מה זה, מי זה לא אינטנסיבי מדי? מה זה אינטנסיבי מדי?
באופן יחסי לשאר הליגה, הוא מוגזם. הוא מוגזם בכל ההתייחסות שלו לחיים עצמם. ככה זה מרגיש.
הוא חמוד, הוא חמוד.
אתה אוהב?
כן.
לא יודע. אז בקיצור, אז יש לו איזה משהו נגד יוטה.
אתה אוהב?
טוב, טוב, אני חייב לעצור את הדיון הזה.
תודה, תודה, תודה. אני מחכה שתעצרו אותי, אתה לא הצלחת.
עברת לאינטנסיביות וקקי. מה?
סגב אמר לי, אתה יכול להגיד.
לא, לא, זאת הטעות הראשונה שלך. מה הציפיות מהם? בואו נדבר שנייה אמיתי.
Yeah.
מקום רביעי כרגע במערב, האם אנחנו רואים שהם קבוצת סיבוב ראשון טובה ועפים בסיבוב השני, או שיש סיכוי ליותר? אני יודע מה תומר יגיד, אני אשאל את סתיו.
בהינתן מה שאני מאמין שהפוטנציאל שלהם, הם בטוח קבוצת סיבוב שני, ובסדרה היא יכולה מאוד להמלל את שני הקבוצות שאנחנו מעריכים שיהיו שם בגמר המערב. ודרך אגב, המיקום במערב עוד נזיל, אז אם תופסים את המקום הנכון, כאילו והקליפרס לא, הם יכולים להיות גם בגמר.
כן.
קונטנדרים הם חד משמעית לא?
לא. כאילו, לא, לא חד משמעית לא.
זה השאלה.
זה נקרא ריבוי שלילות.
כמה דאבל נגטיבים היו פה. לדעתי, אם יוטה מסתדר לה שהיא פוגשת את לייקרס קליפרס בגמר אזורי, אחרי שהלייקרס והקליפרס קצ'ו אחת השנייה, והיא אולי תגיע לשם יותר העננה, היא יכולה אפילו לנצח.
אני איזה שאלית שאני לא מאמין שזה יקרה, שהם יגיעו למצב הזה. אני חושב שהקליפרס, הם כרגע... אמנם ניצחו את השתיים האחרונים, באמת, אבל לפני זה היה להם רצף של 5 הפסדים, שהוריד להם קצת את הדירוג שלהם, ולדעתי הם עכשיו הולכים לקבל קליפרס בריצה, בישורת האחרונה, שהולכים לתת עכשיו איזה רצף של ניצחונות.
אני מסכים שקליפרס הולכים לנצח, אבל כל מנוחה שהם יחליטו, קליפרס יורדים משמעותית ברמת מפחידיות שלהם. וקליפרס מנוחות זה שהמשחק.
כן, אבל עכשיו גם מרקוס מוריס, לא יודע.
טוב. אתה יודע מה?
מותר לי? מותר לי עכשיו את הדעתי שאתה יודע?
כן, כן.
אוקיי, הם לוקחים אליפות.
זה בדיוק מה שאמרתי.
האמת היא, אני אגיד משהו.
זה טוב להגיד משהו.
כן, אני אגיד משהו. אז החלטתי להגיד משהו.
אתה יודע מה?
מה אתה אומר?
אולי?
להגיד משהו?
כן.
טוב, אז אני אומר ככה, יוטה בעיקרון, הם בשנה שבה, נכון, הם לא the ones to beat, אלא הקליפרס והלייקרס, אני עדיין מרגיש שהלייקרס הם לא הקריפטונייט שלהם, אני יותר חושש בו נניח מיוסטון במשחקי פלייאוף מאשר...
באמת, אני חושב שכמו שיוסטון בנויים עכשיו ויוטה בנויים עכשיו, יוסטון זה היריבה החלומית ליוטה.
אני לא יודע, תקשיב...
בעיניי זה כאילו סווי פוטנציאלי.
לא, יכול להיות, יכול להיות, אבל אני כן זוכר שנתיים עכשיו מול יוסטון, ויכול להיות שזה מה שמהדהד לי. אני לא חושב שהלייקרס יהיו בעיה כל כך גדולה באופן יחסי, כמובן שהם קבוצה שנכון עכשיו יותר טובה, אבל...
שורה תחתונה...
בשורה התחתונה, תודה. בהגרלה נכונה, פלוס בריאות, לוחסן חוסר בריאות של קבוצות מתחרות, אנחנו בהחלט יכולים להגיע
באחוזים,
מאוד רחוק.
כמה אתה מאמין?
ממה שאתם חושבים.
כמה אתה מאמין באחוזים
שתקחו? לא, לא, סוף שני.
אליפות היקום, לא אליפות העולם, זה יהיה אליפות היקום. הם יקחו. בכמה באחוזים, אני חושב?
כן.
אני, זה קשה לי.
3%?
איזה 3?
תשובה 4.
איזה לפחות, 24% כמחווה לקובי.
דביר מיואש.
לא, אני תוהה איך להתקדם מכאן. יש לנו עוד הרבה...
זה לא משנה מה אני אשאל.
לא, לא, אני עובר מיותר, אני לא חדר. יש לנו שעה וחצי... לא, הוא כבר לזכם, שעה וחצי פרק.
שעה וחמש דקות, כן.
טוב, ואני רוצה לעשות עוד משהו שהוא קצת ארוך יכול להיות.
יאללה.
אז אני קורא לזה The Goat, ותהיו איתי כאן, בסדר? כולכם יודעים מה זה The Goat?
אמת,
כן.
אז מה זה The Goat?
The worst of the game.
The worst of all times, כן, זה לא the game.
נכון.
אז עלתה שלפני כשבוע כתבה במגזין אוזי על ידי בחור בשם גרי תומפסון, ואני חייב לתת לו קרדיט, כי מה שהוא כתב כאן זה נפלא, ואני משתף אתכם גם, וגם נשתף את זה ברשתות שלנו, כמובן אחרי שיעברו כמה ימים והקשבתם לפוד, ואנחנו לא נפגענו מזה.
ברשתות שלנו? יש לנו רשתות?
חברתיות. אז הוא תיאר את השחקן שלדעתו הוא ה-Wout, אוקיי? אז... דיונים על וואוט בדרך כלל אמורים להיות קצרים או לא מעניינים, כי הכי גרוע זה או מישהו ששיחק לרגע ולא יצא לנו לראות כמה הוא גרוע, וגם כי השחקן הכי גרוע ב-NBA הוא עדיין שחקן טוב. אז לרוב הדיונים הולכים למקום הזה של מי היה הכי גרוע, זה מי ששיחק הכי גרוע בקבוצה שהייתה גרועה, ולכן זה דיון משעמם. אבל מה אם אני אגיד לכם? שיש שם בהיסטוריה של הליגה שחקן אחד שהגריעות שלו...
גריעות?
היא מעבר לסטטיסטיקות, ומעבר למה שהוא עשה או לא עשה על המגרש.
מה?
גבירותיי ואבותיי, אני מציג בפניכם את הסיפור של גרי סוטר. שמעתם את השם הזה פעם?
מי?
לא.
מדהים? אני הולך לספר לכם על גרי סוטר.
קדימה.
יאללה.
אז בואו, אני אתחיל בלצייר לכם תמונה שלו. דמינו פורוורד סנטר 6-9 לבן. השנה היא שנת 1970. עונת 70-71, הוא שיחק בקליבלנד. 30 משחקים, 4.5 דקות למשחק, קליבלנד הייתה אחרונה בליגה, והוא תרם להם 1.4 נקודות למשחק. אוקיי?
זה כבר נשמע לי טוב.
1.4 נקודות למשחק?
ב-30 משחקים. של 4 דקות למשחק.
אני חייב לתח את זה. מה הופך את זה? מה מרשים יותר במחד חתוע? כאילו, ב-30 משחקים, כאילו, זה הקייס או 1.14?
אני מצפה שזה יהיה כאילו ל-200 משחקים. רוץ, רוץ, רוץ.
אנחנו לא כאן בשביל הסטטיסטיקות. אחרי שהוא ניג'ס את דרכו למבחנים, ובמזל קיבל מקום ברוסטר, סוטר התחיל את המסע שלו להפיכה של דמות מיתית בליגה. נתחיל בזה שהוא נהג לנעול את עצמו בטעות בחדר הלבשה כמה פעמים, ובגלל חוסר החשיבות שלו למשחק, לפעמים הקבוצה לא הייתה מגלה את זה עד שהם חזרו לחדר הלבשה במחצית.
אוי ואבוי.
בטיסה עם הקבוצה, הוא נעל את עצמו בשירותים של המטוס, ולא יכל לרדת עם הקבוצה אחרי הנחיתה. בפעם אחרת, סוטר נהדר, עד שאחד המאמנים מצא אותו מעולף בחדר שלו, אחרי שהוא נתקע עם הראש בדלת. הכל קרה באמת. אוקיי, יופי, נמשיך. ואם עד עכשיו הוא נראה לכם כמו אידיוט חביב, אז חכו. החברים שלו כל כך שנו אותו... כתבה בווילובי ניוז הרלד משנת 1970 מדווחת שהמאמן ביל פיץ', סתם אתם מכיר? ביל פיץ', יפה. חוקק חוק חדש, מי שהיו לו הכי הרבה עיבודים במשחק יצטרך לחלוק חדר עם סוטר ברור טריפ הבא.
גדול.
אבל זה לא שלא היו לו גם מעריצים. המשרדים של הקאבס קיבלו בדצמבר של אותה שנה מבול של טלפונים שהפצירו בהם לתת לסוטר יותר דקות משחק והזדמנויות. אבל פקידת הקבלה זיהתה את הקול של גרי סוטר.
זה אמיתי?
הכל אמיתי. הכל אמיתי, יש מקורות להכל.
איך הוא נכתב עליו ספר?
גדול.
הוא צוין בכמה ספרים, אני לא יודעת, אני אחזור לזה. מאחר שהוא ניחש בשלב הזה שהתקופה שלו בקו זה תהיה קצרה, הוא היה מנצל את הזמן שלו על המגרש, מחפש את העבודה הבאה שלו. מדווח, כי הוא לחש לדולף שייס, שהיה מאמן של בפלו ברייבס, תוך כדי התקפה אם הם צריכים פורוורד.
אני רוצה, מה זה? זה דמות להריץ.
כן. וזה לא נגמר שם. בספר הזיכרונות, בממואר של ג'ו טייט, שהיה שדר ותיק של הקאבס, הוא מספר... שפעם סוטר הלך למקום שמוכר ארונות קבורה, והוא אמר למוכר שהוא מחפש ארון עבור בן משפחה. סוטר איכשהו גרם לבחור לצאת מהחדר, ואז הוא התקשר לכל קבוצות ה-NBA כדי להציע את שירותיו. הוא חשב שהוא התחמק מזה, אבל המוכר חזר חודש אחר כך להנהלת הקו עם מנופף בחשבון של $700. וגם זה לא גרם לו להיזרק מהקבוצה. מה שכן גרם לו להיזרק מהקבוצה זה היה ככה. הקאבס חטפו מכת פציעות שהכריחה בסוף את ביל פיש לשים את סוטר בהרכב. פעם ראשונה שלו בהרכב אחרי כל הזמן הזה שהוא מנסה שגרמו לתת לו יותר דקות והזדמנויות, רגע לפני הטיפ-אוף, פיץ' לא מוצא את סוטר. הוא הולך לחפש אותו, ומוצא אותו בדוכן עם נקניקייה ביד אחת ובירה ביד השנייה.
וואו, איזה אליל.
אחרי המשחק הזה הוא נחתך מהקבוצה.
וואו.
סבבה, זהו.
איזה עונה זה?
אבל, לא לפני 70-71, שהוואט נתן את הקוד הסיום שהיא המאסטרפיס של הקריירה שלו. לקו זה היה חוק שהם היו משלמים הוצאות על הנסיעות לשחקן ולבת זוגו. וסוטר היה רווק, אז בפעם האחרונה שהוא היה צריך להגיע למשרדים כדי לקחת את הצ'ק האחרון שלו, הוא אסף בדרך נערת ליווי עם הבטחות ל-$50 קלים, ביל פיץ' ראה אותו ובעט אותו מכל המדרגות. זהו. זה הסיפור על גרי סוטר.
וואו, מדהים. מדהים.
מדהים. אוי, הוא נפטר בגיל צעיר.
לא, נו, אל תעשה לי את זה עכשיו.
הוא נפטר בגיל 37.
וואו.
ואז הוא מת.
מעניין ממה, כן, סתיו. צחוקים, צחוקים, צחוקים. בום.
44% מהאנשים.
הוא נרצח?
וואו, לא.
לא, די, נו, איזה טוויסט אכזרי לסיפור.
לא ראיתי את זה.
אולי הוא בין מישהו למוות?
כן, הוא נרצח בריו רנצ'ו, ניו מקסיקו, after an argument over a gambling debt.
אשכרה. טוב, היה כיף, צחקנו נהנו, עכשיו אפשר ללכת הביתה. טוב,
די, זה קרה ב-83.
רוקי בן 26.
כן, הוא היה רוקי בן 26.
טוב.
מה אנחנו רוצים להמשיך? עוד משהו?
תיבת הודעות.
בוא נעשה תיבת הודעות. כן, סגב, די. יום ארוך היום. אנחנו עושים תיבת הודעות, ואנחנו עושים אחרי זה טבלת המוות, ואז אנחנו הולכים. אני מקווה שאתם יודעים מה קרה איתכם בטבלת המוות, כי לי לא היה משחק השבוע, או שבוע שעבר.
אנחנו לא עצינו.
שכחנו פעם אחת ופעם אחת.
לא עשינו פעם שעברה, אבל יש מלפני זה. לא משנה, אנחנו נסגור את זה אחר כך. טוב. כן, תיבת הודעות.
איזה פתיח נפלא.
מדהים. אני אבחר רק אחת מהם בגלל שהזמן קצר. אתם מעדיפים כדורסל או לא כדורסל? כמובן לא כדורסל, אבל בחרתי בלא כדורסל. אוקיי.
השאלת לא כדורסל אדירה.
יוסקר ענן. נושא, מה תעדיפו? אתם חייבים לבחור או השיער של אלכס קרוסו, או צבע השיער של קייל קוזמה לכל החיים. קודם כל, שאלה מצוינת, צריך לשים את זה בסקר.
אוקיי.
בואו ניתן גם לקהל להחליט. אני יכול להגיד את הדעה שלי?
כן.
בוודאי.
אני חושב שאתה חייב ללכת קוזמה.
חייב.
זה בעיקר שאלה של מה מסלול החיים שלך, כי אם אתה מתכוון להתחתן בגיל 25 עם האהובה שלך מהתיכון וללמוד מנהל עסקים, להתקדמות איטית בסולם הארגוני, תוך כדי שאתה מפרגן לך פעם בשנה, 5 ימים אירופה, קלאסית עם הילדים ומחשבה על פרישה מוקדמת כדי להתרכז בתחביב שלך של בניית דגמי סירות בתוך בקבוקי זכוכית, אז התשובה היא חד משמעית קרוזו, אם לא אז קוזמה.
וואו, איזה תשובה הכנת.
דרופ דה מייק.
לא, ברור שקוזמה. לא, ברור שקוזמה.
אני רוצה להרער על מה שאתה אומר. כאילו, ברמה העקרונית, ברור שקוזמה, בייחוד כאילו אני, שכנראה יישאר עם השיער שלי.
מנובל.
ואני לא יכול לדמיין חיים בלי שיער, וזה מלחיץ לי מאוד, סליחה. אבל אני כאילו מתקרב לגיל 40 בצעדי ענק, אני לא יכול לבוא לעבודה עם שיער כמו של קוזמה. אני כן יכול כאילו להחליט, פאק את, נלך עם קרחת, או נעשה, נחביא את הקרחת שלי כמה שאני יכול, אבל אני לא יכול לבוא עם שיער כמו של קוזמה.
תשמע,
אני לא יכול ללכת עם שיער כמו של קוזמה.
זה גם לא רק...
אז יש לך אופציות אחרות בחיים, אז אתה לא הולך להיות מה שאתה עכשיו.
לא משנה, זה מה שאני באתי להגיד, זה לא רק בעבודה.
לא, אבל אני לא יכול לעבור את החיים שלי עם שיער כמו של קוזמה.
אתה לא יכול לעבור, זה קשה לעבור את החיים, כאילו... אתה צריך לצפות להמון תגובות שליליות.
אתה ניתחת את זה מצוין, אבל זה כאילו אם הייתם נתח את זה כשאני בן 20, אז אתה צודק. כי בגיל 20 פאקד, אני חפשר של קוזמה, ואני לא אחשוב כאילו מה זה יגיד שאני בן 40, ואז אולי גם ייקח לי מסלול אחר לחיים, אבל אם היום אני צריך להחליט את זה, איך אני יכול להחליט שר כמו של קוזמה?
זה כמו החבר'ה האלה שעם עצמה והם בני 80
כזה. בדיוק.
זה כזה.
איך אתה יכול להיות הבן אדם עם עצמה בגיל 60?
זה לא מסתדר, זה מעלה כל כך הרבה שאלות.
כן, כן.
אבל אני מחזיר את זה למה שאני אמרתי, זה הכל תלוי במסלול החיים שלך. סטדיו יכול להיות עכשיו בעבודה שלו עם שיער של קוזמה, אף אחד לא יגיד לו כלום.
נכון, אבל ברחוב אני ארגיש שזה נורא.
כן, אבל זה לא רק עבודה, בדיוק. כל מקום יסתכלו עליך, כאילו...
שלום, למה צובעת את השיער שלך כמו ילד בן 14 בפורים?
כן, כאילו מה דפוק עם הבן אדם הזה? איך הוא ימצא בת זוג?
כן, מה קורה?
כן, ואנחנו גם בישראל, בוא, 40% הם שיער אלכס קרוזו, לא? זה לא...
נכון.
אתה... you blend in?
אבל אם אתה שואל מה עדיף, אז אני מניח שקוזמה.
כן,
having no... מעניין אותי לאן הסטר הזה ייקח אותנו.
אוקיי.
סתיו, יש לנו את תיבת הטבלת המוות? אתה רוצה להוציא אותה?
כן.
עם זה אנחנו נסיים.
קומיש?
תומר, אתה יודע מה זה טבלת המוות?
לא, מה זה טבלת המוות? ספרו לי.
טבלת המוות.
מה זה טבלת
המוות? סתיו, תספר לו בזמן שאני מעלה את הסלייט ליום שישי. אין יום שישי, יש זה. הוא רוצה לבחור לזה יום. זה יהיה שבת אחרי...
לא תסתכל מהר מהר על ה... זה בזמן שאני מזמין את תומר, תסתכל איזה יום...
למה אחרי? זה או...
לא, תבחר, יש
היום... מחר, היום או מחר.
כן, יש ימים שיש הרבה משחקים השבוע, כאילו עד...
היום יש לא מעט משחקים, וונסדיי, וונסדיי. עושה את זה וונסדיי.
מה אתם אומרים? האולסטאר שווה צפייה השנה בגלל שינוי החוקים?
לא.
אוקיי.
זה דרך הכמות של תוכנית...
אתה מסביר לו להגריל כבר או לחכות?
אני אסביר לו מהר מהר. אנחנו מגרילים קבוצה, כאילו פתק, פתק בדרך כלל רשום שם של קבוצה, אם אתה חושב שהקבוצה הזאת תנצח את המשחק שלה ביום רביעי, אתה שומר על הפתק שלך, אם אתה לא חושב, אתה יכול להחזיר אותו, אבל הפתק הבא שתשלוף הוא מחייב, הקבוצה שבחרת ניצחה, you're safe, הקבוצה שבחרת הפסידה, אתה חייב לנו משימה.
עונש, כן.
וואו.
לא בלחד, משהו כזה...
אתה לא חייב לעשות.
אני התחפשתי לרמזור, סתיו כתב כתבה על אורלנדו, יש כל מיני
כאלה. יאללה, קניתי, אתם לא מפחידים אותי ממשימות. סתם, מפחידים אותי קצת ממשימות.
אוי ואבוי, דטרויט, קודם כל הם משחקים?
כן.
ברביעי?
נגד?
אורלנדו. באורלנדו.
באורלנדו?
אוי, אני מחזיר דטרויט, נכון? אם אני לא לוקח אותם, אני מחזיר אותם.
למה? בפנים.
אני לא רוצה.
בפנים.
אוקיי, נו, תחליטו, חבר'ה.
רק מי ש... כי רק את מה שנבחר, אתה שומר אצלך ביד.
זה בדוק. ביי וויק.
כוסו, כל פעם
שולף
את הביי. פעמיים.
מה זה ביי וויק?
כל פעם.
זה אומר שהוא לא משחק, הוא ניצל.
זה אומר שיש לי ביי וויק, ניצלתי מיונש.
אני מפשפש, אני תמיד מקבל את הדברים הכי גרועים.
גולדן סטייט, או הפועל חיפה.
די, נו.
מה?
קליבלנד.
קליבלנד עם דרמון אחרי, קבוצה מדהימה.
אטלנטה את קליבלנד.
וואו.
תשמור בשביל המתח.
מי תפסיד יותר, זאת השאלה.
תשמור בשביל המתח.
אני הייתי מחזיר.
תשמור בשביל המתח, דביר. יש שם הפועל חיפה, דביר. אתה מכיר את המזל?
אני מחזיר, אני החזרתי. אני רוצה יותר טוב, סקרמנטו את דאלאס.
ובלי לוקה כנראה.
בלוקה.
בלוקה וייל.
אז מה זה אומר שאתה השארת עכשיו? מה זה אומר?
להחזיר את זה?
לא.
מה שאתה בוחר בחוץ.
אם סקרמנטו מנצחת בדאלאס, ניצלתי. אם דאלאס מנצחים, אני צריך לעשות עונש.
כאילו, וואי, אמרת נגד עצמך, כזה, לא?
מה זאת אומרת?
אתה חושב שסקרמנטו ינצחו? בגלל זה
אין לי ברירה, אני חייב לשאול אותם כבר.
יש לך החלפה אחת.
רק החלפה אחת, אוקיי, הבנתי עכשיו.
ההחלטה הראשונה היא קריטית.
טוב. הפועל חיפה! זה אמיתי?
אתה יכול להחליף.
אני לא יודע מה זה. אני לא מבין ליגה. מה זה? זה קבוצה באירופה? מה זה? טוב, אני מחליף.
באירופה או בספרד?
או בספרד, החלפתי. OKC. נגד מי?
אני חושב שאתה ניצלת.
לא משחקים?
הם לא משחקים.
מה זה אומר? שזהו?
ניצלת.
נו, עדיין אני רוצה משימה.
ברוקלין.
מארחים את טורונטו.
ביי.
אם אולי קיירי, לא. לא לוקח.
שיט!
אוי,
מה יש? אוי, לא!
מה קיבלת? מה קיבלת?
הדבר הכי גרוע שאפשר לקבל.
מה?
קבוצת הרידרפט שלך.
אז מי שלא יודע, קבוצת רידרפט שלי בפנטזי נוראית השנה, וסתיו יצטרך לקוות שאני מנצח.
אוי, לא.
סתיו, אני אספר לך שבלדסו עלה, דווין בוקר עלה, אתה...
אוי, כן? לא.
יש לך מעט מאוד אחוז סיכוי. בסדר?
טוב, תודה רבה לתומר וייצמן.
תודה רבה.
שתוך כדי ירד מלהיות הפרשן השלישי הכי טוב של יוטה בארץ לרביעי. הכל קורה פה בלייב. תודה רבה לתומר.
תודה שהערכתם אותי. אתם יודעים איך אני יודע שעשינו תוכנית טובה?
איך?
סקרים מצוינים.
ברור.
אז תמיד המדד. סליב, תודה רבה לך, מפיק העל.
תודה לך, דבר.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי, יוש.